ערב טוב, אנחנו היום נעסוק מעט בסוגיה של רחל אמנו, דווקא ממקום אולי קצת שונה. כשאנחנו מתבוננים בסיפורי התורה, אז הדבר שמנחה אותנו הוא כלל גדול ומרכזי מאוד, שמופיע בפעם הראשונה ברמב"ן. היות ואנחנו לומדים את הרמב"ן, אז כדאי שאולי נתחיל ברמב"ן. מופיע ברמב"ן בפרשה שלנו דווקא, פרשת לך לך. הרי הפרשה שלנו היא בעצם הפרשה הראשונה שבה מופיעה התמצית של עם ישראל, אברהם אבינו, ואחר כך יצחק, יעקב וכו'. אומר הרמב"ן, אם אפשר לומר, על המציאות הראשונה או על המצב הראשון שבו אנחנו פוגשים את אברהם אבינו, תודה רבה, אחרי שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, לאברהם, לך לך מארצך וכו', וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואז, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. לאן הם מגיעים? ויעבור אברהם בארץ, עד מקום שכם, עד אלון מורה. והכנעני אז בארץ. כלומר, המקום הראשון שאליו מגיע אברהם, שהוא עוד לא אברהם, אבל הוא התמצית של עם ישראל, המקום הראשון הוא אלון מורה. שכם, עד מקום שכם, מה שיהיה לעתיד לבוא שכם, שהוא אלון מורה. אומר הרמב"ן כלל מפורסם, שננסה היום אולי להבין את הרמב"ן הזה בהקשר לרחל אמנו. אומר הרמב"ן, מקור 2, אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בעניין אברהם, יצחק ויעקב. והוא עניין גדול. הזכירו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו, כל מה שאירע לאבות, סימן לבנים. בכלל המפורסם שאנחנו מכירים, מעשה אבות, סימן לבנים. ולכן אומר הרמב"ן, אל תתפלא, כשאתה תפגוש בתורה מכאן ואילך, מאברהם אבינו ואילך, אתה תפגוש כל מיני מאורעות וכל מיני סיפורים שהם סיפורים שבמבט הראשוני לא ברור בכלל למה התורה מספרת אותם ולמה התורה מעריכה בהם. למשל, ולכן יעריכו הכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת. מה זה מעניין אותנו כמה בארות יצחק חפר? מה אכפת לנו בכלל לאן אברהם אבינו הגיע? אז הוא הגיע, בפעם הראשונה כשהוא הגיע לארץ ישראל, הגיע לאלון מורה. אז מה? מה נפקא מינה אלינו? מישהו זוכר, מישהו מהיושבים או היושבות כאן, זוכר, מה היה המקום הראשון שאליו הוא הגיע כשהוא עמד על דעתו? מישהו בכלל זוכר את זה? מה נפקא מינה? אז יחשוב וחושב בהם כאילו הם דברים מיותרים, אין בהם תועלת. אומר הרמב"ן, אבל זה לא נכון. וכולם באים ללמד על העתיד. אז ברובד הפשטני, ותכף נראה שאולי זה בכלל לא נכון מה שאני אומר כרגע, ברובד הפשטני, מעשה אבות סימן לבנים, הכוונה שכל המאורעות שקרו לאבותינו יקרו גם לנו. אז כדי שנדע ברמה הטכנית כרגע נסביר. מה צפוי לנו? מה אנחנו אמורים לחוות? איזה מאורעות אנחנו אמורים לעבור? כדי ש... נדע אותם, ונדע להכין את עצמנו אליהם, להתמודד איתם וכו', אז התורה העריכה בכל הסיפורים האלה. אז אם התורה מספרת שהמקום הראשון שאברהם אבינו זה אלון מורה, אז כנראה שזה משמעות לדורות, גם לדור שלנו. וכולם באים ללמד על העתיד. כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, מעניין ההגדרה הזאת נביא, יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו. אז אם כן, הסיפורים שהתורה מספרת, כרגע בשלב הזה, זה איזשהו רמז למה שעתיד להיות. טוב, זה מאוד פשטני להסביר ככה, אבל לכאורה, זה מה שמשמע מהרמב"ן, ולכן אומר הרמב"ן, אומר לך כלל גדול, כל הסיפורים שאנחנו הולכים לפגוש מכאן ואילך, על אבותינו, הם בעצם סיפורים שרומזים למה שעתיד לקרוא לנו. טוב, ואנחנו כולנו, אני מאמין, מכירים את הכלל הזה בחזל, ואת הרמב"ן המפורסם שחוזר, הרמב"ן, כאן הפעם הראשונה שהוא מזכיר את זה, ומכאן ואילך הוא חוזר על זה בהרבה מאוד מקומות. עכשיו, בעצם אנחנו לומדים על רחל אמנו, אז בואו נראה מה אומר הרמב"ן ביחס לסוגיה של רחל. אמנם הדברים מתייחסים דווקא להתנצלות של יעקב, כשהוא מבקש מיוסף לפני מותו להעלות אותו ממצרים לארץ ישראל ולקבור אותו במערת המכפלה, אז בדרך, באמצע הדברים, הוא כביכול מתנצל ליוסף, אומר, ואל תקשה עליי, למה אני לא קברתי את אמא, את רחל, את אמא שלך, למה לא קברתי אותה במערת המכפלה? הרי לכאורה, מה אתה מצפה ממני, כן, שאני יוסף את יעקב? אתה רוצה שאני אעלה אותך ממצרים לארץ ישראל? אתה לא הבאת את אמא מהמקום שבו היא מתה, שתכף נראה איפה, זה לא כך פשוט, מהמקום שבו היא נפטרה, למערת המכפלה. אז למה חשוב לך, למה חשוב לך להגיע למערה ולא היה חשוב לך להביא אותה למערה? כך כביכול משמע. אני קורא את הפסוקים. הוא מתאר בהתחלה ליוסף את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, ואז, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, ועוד כברת דרך לבוא אפרתה, והקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. ולפני כן נאמר, ויקריבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אמנם מצאתי חן בעיניך, שים נדך תחת ירחי וכו', אל נא תקברני במצרים, אלא ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברני בקבורתם. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר, שבה לי, וישבה לו. אז כביכול, משמע במפרשים תכף נראה, שיש כאן איזושהי התנצלות. ובאמת זה דבר תמוע, למה באמת יעקב אבינו לא קבר את רחל במערה? מה הבעיה? אומר הרמב"ן על הפסוקים שקראנו כרגע, מקום מספר 1, נתחיל בחצי השני של הרמב"ן, ועל דרך הפשט, באמצע הרמב"ן. ועל דרך הפשט, גם כן אמר לו כן, כמתנצל, שלא איחר לי יוסף בראות חפצו בקבורת המערה, על שלא קבר אמו שם, וכאשר קבר שם את לאה. ולכך אמר לו, כי מתה בארץ כנען, ולא נקברה בחוץ על הארץ כאשר תהיה קבורת מצרים ליעקב. קודם כל, אני אומר ליעקב, לא, אם אתה תקשיא עליי, קודם כל המצב לא דומה. רחל, בכל מקרה, אמך רחל, קבורה בכל מקרה בארץ ישראל. אז אומנם לא הבאתי אותה למערה, תכף יש הסבר שני, סיבה שנייה, אבל היא בכל מקרה קבורה בארץ, אני קבור במצרים. אז ברור שהבקשה שלי שתקבור אותי בארץ ישראל, היא בקשה ברמה אחרת מאשר מה שהיית יכול לטעון עליי, למה לא הבאתי את אמך למערת המכפלה? היא בארץ ישראל בכל מקרה, אבל אני בחוץ לארץ. אז קודם כל, א', תעלה אותי לארץ ישראל. דבר שני, ולכך אמר לו, כי מתה בארץ כנען, לא נקברה בחוץ על הארץ, כאשר תהיה קבורת מצרים ליעקב, הוא יקבר במצרים. ב', אומר הרמב"ן, הוא מתה בדרך, בפתע פתאום, ולא יכול לקוברה שם. אני אומר לך, עוד מעט אני הולך למות. אני אומר לך, אני מכין אותך, תתכונן לקחת אותי לארץ ישראל. אתה יכול להתארגן לזה. אבל אני פתאום מתה לרחל. אישה בחדר לידה, פתאום חס ושלום שלא נדע. פתאום מתה. תוך כדי לידה. זה דבר לא צפוי, מי בכלל חשב על זה? ואומר יעקב אבינו, הוא מתה בדרך בפתע פתאום, ולא יכול לקוברה שם. כי איך יעזוב את בניו ואת מקנהו בדרך, אם נסביר, וזה לא פשוט בכלל, שבית לחם שעליה אנחנו מדברים זה בית לחם יהודה, ולא בית לחם בנימין, אלא בית לחם מה שקוראים היום בית לחם, וקבר רחל זה הקבר רחל שקוראים לו היום קבר רחל, אם נסביר שזה כך, אז אמנם המהלך עד חברון, במערת המכפלה, הוא לא כל כך ארוך, קל וחומר אם נסביר שבית לחם בכלל זה בית לחם יהודה, סליחה, בית לחם בנימין, באזור בערך, אתרות, רמה, מה שנקרא היום. בערך אם מי שמכיר או מכירה, ישתמש במושג שאנחנו מכירים, מפסגת זאב, צומת חיזמה, פונים צפונה לכביש 60, ואז פונים שמאלה בכיכר אדם לכיוון אתרות, זה משהו באזור ההוא. זה אולי קבר רחל האמיתי הוא שם בכלל. אז קל וחומר שעד מערת המכפלה זה רחוק מאוד. אומר יעקב ליוסף, הוא מתה בדרך בפתע פתאום ולא יכול לקוברה שם, כי איך יעזוב את בניו ואת מקנהו בדרך? וילך מהרה אימה למערת המכפלה, והיה הרופאים והרפואות לחנות אותה, היות ותיקח המון זמן, מי עכשיו יחנות אותה? כדי שחז ושלום לא יהיה ביזיון הגופה. וזה טעם עליי, כל המקנה והילדים וכו', הכל היה עליי, כפי שאומר יעקב. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, בארץ כנען. בדרך, אלה שני הנימוקים. קודם כל היא בארץ כנען, אז אני במצרים, חילוק ראשון. ב' לאה, היא לא מתה בדרך. אני לא הולך למות בדרך, אבל רחל מתה עליי פתאום, בדרך. בפתע פתאום. ואף על פי שמערת המכפלה אינה רחוקה משם רק כחצי יום, דרך אגב, מכאן משמע, חצי יום הליכה מבית לחם לחברון, זה לא נראה לי שזה חצי יום הליכה, זה הרבה פחות, לא? מה? אז כנראה שמדובר על בית לחם יהודה, סליחה, על בית לחם בנימין. זה אולי יותר הגיוני להגיד חצי יום. טוב, סוגיה. יכול להיות, אבל הוא לא אומר את זה, הוא אומר שלמרות שזה היה ככה, ואף על פי שמערת המכפלה אינה רחוקה משם רק כחצי יום, אם הוא ילך עם כל המקנה והמשפחה, היה יעקב כבד מאוד במקנה הגדול, ובני בית, ולא יגיעו שם רק בימים רבים, לא בחצי יום. וכן עשה בדרך ההוא ימים רבים, עד בוא אל אביו, עד שהוא הגיע אל חברון, באמת. ושנו חכמים שאסור לעכב קבורת האישה, מסיבה שיפה לעצניות, ולא של נשים לעולם מפני הכבוד. טוב, אז אם כן, ההסבר הזה על דרך הפשט של הרמב"ן נקרא לו הסבר מעשי. למה רחל קבורה בדרך? בגלל בעיה טכנית. בגלל שליעקב הייתה בעיה מעשית, שהיא מתה פתאום, והוא לא יכל להתארגן להוביל אותה למערה, ולכן קבר אותה בדרך. נקרא להסבר הזה הסבר מעשי. אומר הרמב"ן, ואני סבור שהיו אלו דברי התנצלות, וגם יוסף יודע שמתה בדרך ונקברה בארץ. יעקב אבינו לא מחדש כלום ליוסף, שהוא מחלק לו את שני החילוקים האלה. אני במצרים והיא הייתה בארץ, אני אתה יכול להתארגן והיא מתה פתאום בדרך. יוסף יודע את זה, את החילוקים האלה. לכן אומר הרמב"ן, ואני סבור שהיו אלה דברי התנצלות, וגם יוסף יודע שמתה בדרך ונקברה בארץ, וכבוד עשה לה במותה. יוסף לא חושד ביעקב שלא כיבד את רחל, ודאי לא במותה. אבל הכוונה ליעקב שלא הוליך אותה למערה, למה? כדי שלא יקבור שם שתי אחיות. הבעיה של יעקב היא לא הייתה בעיה טכנית, נקרא לזה בלשון שלנו, הייתה בעיה הלכתית, והלכתית שאולי היא נפקא מינה לבכייה לדורות. אומנם נגיד עדיין אבותינו לא קיבלו תורה, ועדיין היה אפשר לשאת שתי אחיות, והרמב"ן בעצמו מטפל בזה בהרבה מקומות בפירוש של התורה, אבל ידוע מצד אחר שאבותינו קיימו כל התורה כולה. אז איך יכול להיות שיעקב אבינו נשא שתי אחיות? זה תהיה בכייה לדורות, כביכול אומר יעקב, אם היום אנחנו ניסע לחברון, למערת המכפלה, ונראה את רחל קבורה על יד לאה, ונזכור כביכול שהוא היה נשוי לשתי אחיות. טוב, זה שהיא קבורה, זה שרחל קבורה בקבר רחל, בבית לחם או ברמה, ולאה קבורה במערת המכפלה, זה לא מזכיר לנו, זה מונע מאיתנו את הידיעה שהוא נשא שתי אחיות. קשה להבין את זה ככה. תכף, לכן הרמב"ן מביא פירוש שלישי. אבל הכוונה ליעקב שלא הוליך אותה למערה כדי שלא יקבור שם שתי אחיות, כי יבוש מאבותיו. ולאה, תודה רבה, ולאה היא הניסית לו ראשונה בהיתר. אמנם בתחמון, נראה בהמשך, כביכול, אבל בהיתר. ורחל ואהבתו אותה בנדר אשר נדר לה, לקחה. אז אם כן, לאה ראויה למערה ראשונה. אז אם כן, לכאורה כרגע. הסיבה הראשונה שבגללה יעקב אומר ליוסף, בגלל לא קברתי את אמך במערה, היא סיבה טכנית. אני כבד במקנה ובמשפחה. הסיבה השנייה היא סיבה נקרא לה הלכתית. אבל הרמב"ן לא מסתפק בשני ההסברים הללו, ומביא את דרשי המפורסם, ומוסיף משפט אחד, שאנחנו ננסה להתעכב על המשפט הזה ברמב"ן ממקום אחר. נחזור לתחילת הרמב"ן, מקור אחד. ויקבריה שם. ואני בבואי מפדן מתה לרחל וכו', בארץ כנען בדרך, ועוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ויקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. סתם ככה, דרך אפרת, אם יעקב יצא מבית אל הרי, אז גם אם נגיד שזה רמה, בארץ בנימין, לא בארץ יהודה, זה גם בדרך לאפרת, גם דרך אפרתה. כלומר, זה לא מוכרח לומר שזה בכלל בית לחם. ולפי פשט הפסוקים לכאורה בנביא, זה יותר מסתבר שזה בכלל באזור רמה ולא בקבר רחל של היום. בואו נראה את הרמב"ן. הרמב"ן בהתחלה מביא את רש"י. ויקברה שם. הוא אומר רש"י, מביא הרמב"ן את רש"י. וידעתי שיש בלבבך עליי, שאתה קצת אולי מקפיד עליי. אבל דע לך, שלא בגלל שהייתה לי סיבה טכנית, ולא בגלל שהייתה לי סיבה הלכתית, אני קברתי אותה באמת בדרך. אלא, אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתי שם. אם אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא התגלה אליי ואמר לי, תקבור אותה בדרך. זה לא סיבה מעשית ולא סיבה הלכתית, זה סיבה רוחנית עמוקה ביותר, שבגללה רחל קבורה בדרך, ונראה בהמשך שהמיטה ומקום הקבורה, הוא בעצם מסביר לנו את כל מהותה של רחל אימנו. מי בכלל רחל? ומה היחס בינה לבין לאה? ולמה יעקב היה צריך שתי נשים? ולמה יעקב חשב להתחתן בכלל עם רחל? ופתאום דחפו לו את לאה. ולמה מאז שנכנסה אליה לתמונה, החיים של רחל רק הסתבכו? ולמה לפני שבכלל לאה הייתה בתמונה, היה פשוט לא. הייתי שואל ככה את עצמי, תגיד, כשאתה קורא את הפסוקים, שיעקב אבינו מגיע לפי הבאר, ורואה את העדרים, והנה רחל, רואה הבא עם הצון, רץ אל מי, הנה היא המשפחה, וישק יעקב לרחל. זה נראה הכי טבעי, הכי נורמלי, הכי פשוט, הכל הולך חלק. והוא באמת רוצה להתחתן איתה. תחשבו רגע, זיווג ראשון, פגישה ראשונה, על המקום. פתאום נכנסת לתמונה לאה, ואז הכל מתחיל להסתבך. ואז כל החיים של רחל הם סיבוך אחד גדול. קודם כל יש לה את לאה, ואחרי זה היא הכרה. עד כדי כך שאפילו שהיא כבר יולדת, אז היא מתה. יש יותר משבר מזה? בכלל גם השמות שרחל נתנה לילדים שלה, זה, נחשוב את זה רגע, זה מזעזע. היא קראה לו יוסף, יוסף. א', כי אסף אלוהים את חרפתי. אדם שקורא לבן שלו על שם כל החרפה והביזיון שהוא עבר. אבל היא לא קראה לו אסף, היא קראה לו יוסף. כי יוסף השם לי בן אחר. איך אמרנו פעם? יוסף זה הילד היחידי שאין לו שם בעצם. אין שם, זה יוסף. אין לו שם. מה זה יוסף? יוסף השם לי בן אחר. ומה איתי? אומר יוסף, בן אחר. אתה לא חשוב. מסכן יוסף, אין לו שם. ואחר כך כשנולד בנה השני, והיא רואה שהיא חס ושלום הולכת לאן שהיא הולכת, בינוני, בן צערי. החיים שלה פתאום הסתבכו לגמרי, השתנו לגמרי. מי וישק יעקב לרחל? פתאום זה כמו, רק להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו אחד בפגישה הראשונה, הוא בטוח מתחתן. בפגישה השנייה שלישית, הכל מתחיל להתרפל, הכל מתחיל להסתבך. הוא מנסה כל הזמן לחזור כאילו לפגישה הראשונה. מה קורה פה? ומה זה, איזה מין תחמנות של לבן שהצליח לדחוף את לאה? הרי הכל מת השם. חז"ל אומרים דבר יותר חמור מזה, שיעקב אבינו כשורה של לאה רימתה אותו, באותו בוקר, יום למחרת, או יותר נכון אולי כמה זמן למחרת, אז הוא רצה לגרש אותה. הוא אמר, אני נשוי עם אישה רמאית? אני נשוי עם אישה שקרנית? היא הבת של אבא שלה, האישה הזאת. אבל הוא ראה שהיא נכנסת להיריון. הוא ראה שהיא מעמידה תולדות. אז הוא הבין שזה רצון השם כנראה. אבל הייתה לו אהבה אמינה לגרש אותה. אחר כך נולדו הילדים, אז הוא אמר, לאימן של אלו אני מגרש? איך אני יכול לגרש? זה לא רק שהילדים יישארו בלי אבא. אלא זה כנראה שזה רצון השם פה. יש מישהו שמעורב פה בתוך הסוגיה הזאת. אז מה קרה פה בין רחל אליה? יותר מזה, אחד המדרשים שכולנו מכירים, הופיע כאן ברד"ק במקור 5. ויש דרש. למה רחל? כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. למה דווקא רחל היא הנציגה שלנו לבכות על הבנים, ודווקא לה הקדוש ברוך הוא שומע? כה אמר השם, מיני קולך מבכי ונח מדמעה. אז כולנו מכירים את המדרש המפורסם. ויש דרש, למה רחל? לפי שלחו אבות ואמהות לפייס את הקדוש ברוך הוא, על שהעמיד מנשה, מלך ישראל, צלם בהיכל. ולא נתפייס את הקדוש ברוך הוא. עבודה זרה במקדש. יש יותר חמור מזה? אין יותר חמור. נכנסה רחל ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, רחמי מי מרובין? רחמך או רחמי בשר ודם? הייתי אומר את זה במילים של הגמרא במקום אחר. צניעותו של מי גדולה? ענוותנותו של מי גדולה? שלך או שלי?
הרי אני, ברור שרחמך מרובין, הווה אומר, רחמך מרובין, ולא, אני הכנסתי צרתי לביתי, שכל העבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי. וכשבאתי להיכנס לחופה, הכניסו אחותי. ולא די ששתקתי, הרי רחל הייתה יכולה לעשות שם בלגן. הייתה יכולה לצעוק, יעקב, עובדים עליך, תיזהר. היא לא עשתה את זה. לא רק שהיא לא עשתה את זה, כידוע לפי המדרש, היא לא תשורה, היא מסרה את הסימנים, היא ידעה שכנראה לבן רמאי. אז היא, מסרה, אז היא אמרה לי, יעקב, תדע לך, אם הוא יחליף, אם הוא ייתן לך את לאה, יש בינינו סימנים, שהיא לא תדע את הסימנים. אז אם היא לא תעשה לך את הסימנים, תדע שזה היא ולא אני. אבל רחל מעומק צניעותה, ונראה בהמשך מה זה נקרא, מה הכוונה עומק צניעותה. מעומק הרחמים שבה, נראה בהמשך מה המשמעות של המשפט הזה, מסרה אפילו את הסימנים לאחותה כדי שיעקב יחשוב שלאה זה היא. לא רק שהיא שתקה, מסרה את הסימנים. וכשבאתי להיכנס לחופה, הכניסו אחותי, ולא די ששתקתי, אלא שמסרתי לה סימני. אף אתה, אם הכניסו בני צרתך לביתך, מנשה מעמיד צלם בהיכל, שתוק להם. אמר לה, ריבונו של עולם, יפה לימדת סנגורה על בני, יהיה שכר לפעולתך. זה הדבר ששכנע את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם חז"ל מביאים את המדרש הזה, כנראה שיש קשר בין צלם בהיכל לבין המאבק או היחס או המתח בין רחל אליה. זה לא איזה מקרה. יש כנראה קשר עצמי, מהותי בין הדברים. אז אומר רש"י, אני חוזר לרש"י, אבל דע, אומר יעקב ליוסף, אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה לעזרה לבניה, כשיגלם נבוזרדן והיו עוברים דרך שם. עם ישראל כשיוצא לגלות הוא יוצא דרך הדרך הזאת, ואת זה הרד"ק מביא פירוש שני. והיו עוברים דרך שם, יצתה על קברה, וביקשה רחמים עליהם, שנאמר, כל ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, על מה מדברים? על איזה תקופה? על תקופת הגלות שעם ישראל יוצא מארץ ישראל, גולה מארצו, ובדרך רחל מבכה על בניה. והקדוש ברוך הוא אומר, והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. אל תדאגי, זה עניין זמני. עד לכאן רש"י. אומר הרמב"ן, ריבונו של עולם, וצריך על כל פנים שיהיה רמז במקרא לטעם הזה שאמר בהגדה הזאת. מאיפה החכמים הוציאו את הדרשה הזאת? אני מבין את ההסבר המעשי שעליי. הוא לא יכול להגיע למערה. אני מבין את ההסבר ההלכתי, כי אבותינו שומעו כל התורה כולה. אבל ההסבר הרוחני, שרחל כנראה צריכה להיות קבורה בדרך, ותכף נוסיף עוד מילה אחת ברמב"ן, כדי להבין את כל מה שכתוב כאן, איפה יש רמז לזה בכתוב? בארץ כנען, בדרך, זה אנחנו מבינים, איפה הרמז בכתוב? אומר הרמב"ן על רש"י, על חז"ל, ושמא, זהו מה שאמר הכתוב, מתה עלי רחל בדרך, כלומר, ואקברה שם בדרך, כלומר, בדרך אשר יעברו בבניה מתה. לא קברתי אותה במקום שבו היא מתה, היא באמת לא מתה בדרך. זה לא היה בדרך. תכף הוא מוכיח את זה ממקום אחר. אלא, קברתי אותה בדרך, לא שלה, בדרך של בניה, בדרך שאנחנו הולכים. שם קברתי אותה. עכשיו, כרגע זה נראה מאוד טכני. שם ישראל יוצא מהגלות באיזה דרך מסוימת, ואז רחל צריכה להיקבר באותו מקום, כדי שכשעם ישראל הולך לגלות עם כל השקיות, אז תצא עם הרחל ותבכה. ועקב החולדת הרחמים, ויגיד, אל תדאגי, שאו בונים לגבולה. זה נראה מאוד טכני. אבל תראו, הרמב"ן כאן מוסיף דברים תמוהים מאוד, לכאורה. כלומר, בדרך אשר יעברו בה בניה מתה, ושם כבר תהיה לטובתה, כי היא לא מתה בדרך. היא באמת לא מתה בדרך. איפה היא מתה? רק ברמה היא מתה. ברמה. שהיא עיר בארץ בנימין, ובכלל לא בארץ יהודה, זה בכלל לא קבר רחל שלנו. זה מקום אחר לגמרי, היא נפטרה. ושם נקברה, אומר הרמב"ן. היא נקברה שם. איפה נקברה שם? ברמה, באתרות, באזור ההוא בכלל, בצפון ירושלים, לא בדרום ירושלים. אבל בדרך של עתיד מתה. אנחנו ננסה להבין רק את המשפט הזה. בדרך של עתיד מתה. היא באמת לא מתה בדרך. אלא אני קברתי אותה בדרך העתידה לעבור על בניה. והכתוב לא יפרש בעתידות, רק ירמוז בהם. מעשה אבות, סימן לבנים, אבל ברמז, רב ברמז. אז קצת קשה להבין. אז רגע, אם הרמב"ן אומר שרחל מתה בארץ בנימין ונקברה בארץ בנימין, אז איפה רחל קבורה מאז? היום, איפה היא נמצאת, רחל? היא נמצאת בקבר רחל, מה שקוראים היום קבר רחל, בית לחם? או נמצאת קבר רחל ברמה? ואולי אנחנו בכלל לא בקבר רחל. קשה אולי לומר, אבל אולי לזה הרמב"ן מתכוון, אני באמת לא יודע. אולי באמת רחל קבורה בשני מקומות. הרחל ההיסטורית קבורה ברמה, אבל הרחל שלנו, עם הרחל שלנו עכשיו בדור הזה, היא קבורה בבית לחם. אולי אפשר להגיד דבר יותר חמור מזה, אני לא יודע, שבאמת רחל בהתחלה הייתה קבורה ברמה בבנימין, ואחר כך יעקב אבינו לקח אותה וקבר אותה בבית לחם. בכל אופן, אנחנו נתמקד היום בדבר אחד, שבדרך שאומרת התורה, ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך, רחל לא מתה בדרך. איפה רחל מתה? ברמה. אז למה זה נקרא בדרך? כי היא קבורה במקום שעם ישראל יהיה בו בדרך. וקשה מאוד להסתפק בתירוץ הטכני הזה, שכשעם ישראל יוצא מארץ ישראל, גולה, אז אמא רחל יוצאת ובוכה עליו. זה קשה להסביר שזה הכוונה למושג דרך. עכשיו, כדי להבין את המשפט הזה ברמב"ן, והאמת שזו דעתו של הרמב"ן, והרמב"ן מביא את זה מיד אחרי רש"י, אחר כך הוא מביא על דרך הפשט. אז אנחנו ננסה להבין את הפירוש הזה. מה הכוונה שרחל קבורה בדרך של עתיד? רחל מתה בדרך של עתיד, ורחל קבורה בדרך של עתיד, וכמו שאמרנו הרמב"ן בפרשה שלנו, אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות, מעשה אבות סימן לבנים, אלא זה ברמז. מה המשמעות של כל זה? אז עכשיו אנחנו מתחילים. נלך למקום אחר, לגמרי לכאורה. כשרחל מתה, כשרחל נפטרה, התורה מתארת מציאות מאוד לא פשוטה. פסוקים קשים, לכאורה. ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם, ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היום, וישא ישראל ויתה הולו מעלה למגדל עדר, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלעה פילגש אביו, וישמע ישראל. והיו ביעקב 12. זה פסוקים קשים. רחל מתה, ראובן לכאורה עושה מה שכתוב, לכאורה, כמובן שלא נראה בהמשך, שוכב עם בלעה, עם שפחתה של רחל. וילך ראובן וישכב את בלעה פילגש אביו, וישמע ישראל. אומרים חז"ל מיד בסוגיה במסכת שבת שעוסקת כביכול חטאי אבותינו, אומרת הגמרא מקור 3, האומר ראובן חטא, אדם שאומר ראובן חטא כי באמת הוא שכב עם בלעה, אינו אלא טועה. באמת הוא לא חטא, הוא לא שכב עם בלעה. שהרי נאמר מיד בפסוק הבא, שנאמר והיו בני יעקב 12. אחרי הפסוק, וילך ראובן וישכב את בלעה פילגש אביו וישמע ישראל, אומרת התורה, והיו בני יעקב 12. משמע שראובן לא יצא מהכלל. אומר הרמב"ן, אומרת הגמרא, סליחה, אלא מלמד ששקולים כאחד. כלומר, ראובן הוא כמו כולם. אבל סוף סוף כתוב וישכב, אלא מה אני מקיים וישכב את בלעה פילגש אביו? מלמד שבלבל מצאו של אביו, ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עם בלעה. תרגום? אחרי שרחל נפטרה, היה בטוח ראובן שעכשיו יעקב יהיה עם לאה. עד עכשיו יעקב כל הזמן חיפש את רחל. עכשיו סוף סוף הגיע הזמן ללאה. מה הוא עשה? אבל יעקב לא עשה ככה. יעקב ברגע שרחל נפטרה, הלך לבלעה. אמר ראובן, לא יכול להיות. אם רחל הייתה צרה לאמא, ללאה, השפחה של רחל תהיה צרה לאמא? עמד ובלבל את המצעים, החליף את המיטות, שם במקום את המיטה של בלעה אצל יעקב, שם את המיטה של אמא, לאה, אצל יעקב. הוא רק בלבל את המצעים. עכשיו בואו רגע נשכח מהסוגיה שלנו, הספציפית שלנו, נשכח אותה רגע,
ולרבע שעה נלך למקום אחר לגמרי, שהוא מקום הרבה יותר כללי והרבה יותר עקרוני. כשאנחנו פוגשים דרשה כזאת בחז"ל, איך אנחנו מגיבים באופן ראשוני? פשוט. התורה מספרת מה שקרה, אבל זה לא כל כך נעים. אז באו חכמים והחליקו. כיסו. לא, אל תחשוב הישכב, אל תגזים. זה רק בלבל את המצעים. אתה מלא על דעתך שכוון שכב עם בילה. ואז כל היחס שלנו לדברי תורה שבעל פה, חס ושלום, הוא יחס של איזה, אפילו על גבול הזלזול. חכמים לא באמת מספרים. מה שבאמת היה, עם כל המשמעויות של מה שהיה, זה בתורה. אלה פסוקי התורה. אבל לפעמים יש מצבים לא נעימים. התורה מספרת לפעמים דברים מסובכים, קשים כמו פה. ואז באמת באים חז"ל ומחליקים, מעגלים. יהודה הלך לזונה? מה פתאום? אתה מעלה על דעתך? בא מלאך, תחפו. זה לא בכלל הוא הלך. בא מלאך, תפס אותו באוזניים, לקח אותו לתמר. זה בכלל הוא. מה אתה רוצה ממנו? כן, אבל בתורה כתוב שהוא בעת אליה הדרך, לא כתוב מלאך תחפו. דוד ובת שבע? מה פתאום? ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. אלא שהחלה פגעה. כשאנחנו פוגשים מאמרי חז"ל כאלה, או סיפורי חז"ל כאלה, מיד יוצר אצלנו איזושהי הסתייגות. כי לכאורה כתוב בכתוב דברים אחרים. אז אנחנו כביכול מאוד מאמינים, אם אפשר לומר, ומעריכים את מה שכתוב בתורה שבכתב, אבל אנחנו מאוד מסופקים ביחס למה שחז"ל אומרים, ובפרט כשחז"ל מנסים לכאורה להקים את הכתובים. ככה זה נראה. נודה, ככה זה נראה? כן או לא? ככה זה נראה. אומר הרב, הפוך על הפוך. עכשיו בואו נלמד סוגיה שהיא המפתח לכל קריאת התורה. בלי זה אנחנו לא מבינים כלום. אומר הרב, וכרגע יצאנו מהסוגיה של רחל, נגיע אליה עוד מעט. הרשימות הקדושות, שכל המאורעות שעל פי החוכמה האלוקית העליונה צריכות הנה להיכתב בתורה, איך הן ראויות לעשות עלינו, שקול הכל בפלס וקו משפט אלוקי. התורה היא לא אוסף המאורעות שקרו. כי 100% היו הרבה יותר מאורעות שקרו שהתורה לא כתבה. כמה סיפורים יש על רחל? כמה? כמה סיפורים יש על אברהם אבינו? כמה סיפורים יש על קין והבל? כמה סיפורים יש על דור המדבר? מעט מאוד. כל אחד מאיתנו שהוא מבקשים ממנו, אתה יכול בבקשה לכתוב את כל מה שעבר לך במשך החיים? היינו כותבים ספרים בהיקף של כל הקירות של בית המדרש הזה, וזה לא היה מספיק. כל יום זה ספר לפחות. 40 שנה עם ישראל במדבר. שנה ראשונה התורה מספרת קצת. שנה 40 התורה מספרת. 38 שנה? כלום. אז מה קרה 38 שנה? הלכו לישון שנת החורף? מה? היה משהו. מסקנה פשוטה. שהתורה היא לא סך המאורעות שהיו, אלא סיפורי התורה, משתמש בלשונו של הרב, הם אותם הסיפורים שכנראה גונזים בקרבם איזה שהם עקרונות, שהעקרונות האלה אמורות לעשות עלינו איזה רושם קדוש. ואם אני צריך לדעת מי זה אברהם אבינו, ונראה בהמשך שזה הרבה יותר ממי זה, כי המי זה אברהם אבינו זה בעצם אנחנו, כי הוא האישיות שלנו ואנחנו זה האישיות שלו. אז אם אני צריך להכיר מי הוא או מי אנחנו במשך כל ההיסטוריה, וממילא זה יופיע באותו האופי, אולי בלבושים אחרים, ולכן מעשה אבות סימן לבנים זה לא רק ברמה שאמרנו מקודם, שזה רמז של מה שיקרה, אלא זה הרבה יותר עמוק, אבל זה יותר ברור. התורה היא רשמה, סיפרה, את הסיפורים, שהם בעצם איזה קודים סודיים, כדי להכיר את הזוויות של האישיות של אברהם אבינו, שבעצם אנחנו, ובכך אנחנו מסתפקים, לא צריך יותר. יוצא שיכול להיות אדם שקורא בתורה מבראשית עד לעיני כל ישראל במשך 100 שנה. מגיל 20, מגיל 15, מגיל 3, הוא קורא בתורה. אבל הוא אף פעם בכלל לא מבין מה כתוב בתורה. למה? כי במה הוא תקוע? בסיפור. הוא בכלל לא מבין שלסיפור הזה, הסיפור הזה הוא איזושהי מעטפת, לאיזשהו קוד, לאיזשהו עיקרון, לאיזשהו רעיון,
והוא צריך עכשיו לקלף את הסיפור כדי לגלות את הקוד. והוא תקוע בסיפור. הוא קורא 100 שנה, וישכב ראובן את בלהה פילגש שביב, והוא בטוח שזה מה שהיה. הוא גם בטוח שזה המשמעויות של מה שהיה. אבל סוף סוף כתוב בתורה וישכב, נצטרך להבין למה. אומר הרב, שוב, הרשימות הקדושות, סיפורי התורה זה לא היסטורי, זה לא סיפורים, זה לא אוסף המאורעות, סך המאורעות. סיפורי התורה אלה רשימות קדושות. אלה הם הערכים, האידיאלים, העקרונות, הרשמים הקדושים, שאנחנו אמורים לקבל מכל אבא או מכל מציאות. הרשימות הקדושות שכל המאורעות שעל פי החוכמה האלוקית העליונה צריכות הנה להיכתב בתורה. איך הן ראויות לעשות עלינו את הרושם הנצרך? שקול הכל בפלס וקו משפט אלוקי. אמרנו כבר הרבה פעמים, כשחזן אמרו בן 5 למקרא, הם אמרו תקרא את התורה. כשחזן אמרו בן 10 למשנה, הם אמרו בגיל 10 אתה חייב כבר לשנות את התורה. כשחזן אמרו ב-15 לתלמוד, הם אמרו אתה צריך ללמוד את התורה. זה לא יש תורה, זה מתאים לילדים. יש משנה, זה מתאים לנערים. יש גמרא, זה מתאים לאנשים. למבוגרים, לבוגרים. לא, לא רק זה. מה שקראנו בגיל 5 צריך לשנות בגיל 10, צריך ללמוד בגיל 15. אבל אם אני בגיל 15 קורא את מה שקראתי בגיל 5, אז נשארתי ברמה של הילד בגיל 5 בגן, ואני בכלל לא מבין מה התורה רוצה. ואיזה רשימות קדושות ייכתבו כדי ללמד אותנו את הקודים הסודיים האלה? הכל שקול בפלס. הכל מדויק לפרטי פרטים, א' כל סיפור וב' כל הפרטים של כל סיפור. אומר הרב, וכאשר אותו המובן של הסיפור, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו איזושהי תובנה, לתת לנו איזשהו אידיאל, איזשהו ערך. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא כתב אותו בצורה מפורשת. אמרנו, בבקשה, א', מצד האמת הכל זה קודי, אבל בואו נגיד ברמה שלנו, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח. הקדוש ברוך הוא לא סיפר לנו סיפור. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תרצח. הוא מבין, הוא חושב, הוא יודע, הקדוש ברוך הוא, שאנחנו יכולים לקלוט את הקוד הסודי שלא תרצח בצורה ישירה. למרות שגם המילים האלה לא תרצח, גם הם קוד סודי למשהו אחר. אבל אנחנו מבינים ברמה הראשונית לפחות, לא תרצח. אבל כשהקדוש ברוך הוא ידע שאם הוא ירצה ללמד אותנו עיקרון, ואנחנו אין לנו את היכולת השכלית לקבל אותו, או את הקיבולת הנפשית לקבל אותו, כמו למשל דוגמה פשוטה, כמו ילד קטן התנהג לו כשורה. עכשיו, לא בכל מצב הורים שהם יודעים בנפש הילד, מכירים את נפש הילד, הם יודעים שלא בכל מציאות הם יכולים להגיד לילד, תשמע, התנהגת לו בסדר, פעם בת תשנה כיוון. לא כל ילד יש לו את היכולת השכלית להבין את זה, לא כל ילד יש לו את הפתיחות הנפשית לקבל את זה, אולי בסיטואציה הספציפית הזאת הוא נמצא במקום אחר בכלל עכשיו. אז מה ההורים עושים, אם הם יודעים איך לעשות? מספרים לילד, אחת השתות גם פסיכולוגיה של היום, אחת לספר לילד איזשהו סיפור, שבעצם הגיבור של הסיפור זה הוא, והוא לא שם לב שזה הוא, אבל הם דוחפים לו את המסר של הסיפור דרך הסיפור. עכשיו, מה יקרה לאותו ילד קטן שתקוע בסיפור, אבל לא מבין את המסר? הוא הבין משהו מהסיפור? כלום. עכשיו, תדמיינו לעצמכם שהוא לקח את הסיפור הזה ודורש אותו ברבים בין מנחה לערבית. זה קטסטרופה. זה לא מצחיק. זה עצוב מאוד. זה עצוב מאוד. זה כמו אותו ילד שמספר את הסיפור שההורים שלו מספרים. יש סדרות כאלה, סדרה כזאת נקראת מיכאל. פעם יצא לי קצת לעבור על הסדרה הזאת. על איזה ילד שקוראים לו מיכאל. וכל מיני סיפורים עם מסרים. יש סיפור אחד, אני זוכר, מיכאל מחכה לסבלנות. על איזה ילד שרוצה בננה, אבל ידיים ירוקה, הוא צריך עכשיו להמתין. איך הוא לזה הדרך? עכשיו תדמיינו לעצמכם שהילד הזה, מה שהוא זוכר מהסיפור, זה הבננה שהיא ירוקה. מה נגיד על הילד הזה? כבודו לא הבין? כבודו לא הבין שצריך סבלנות בחיים? לאו דווקא בקשר לבננה, אלא גם במכון מיר צריך סבלנות, גם ביחס לחברה הישראלית צריך סבלנות, גם ביחס לתהליך הגאולה צריך סבלנות. כבודו לא הבין? עכשיו תדמיינו לעצמכם שהילד הזה בגיל 30 בטוח שהסיפור זה בעצם על הבננה. זה מזעזע. ממש מזעזע. אומר הרב, במקומות שהקדוש ברוך הוא ידע שבהם אנחנו יכולים להבין את הקוד הסודי בצורה ישירה, הוא דיבר איתנו ישר. במקומות שהקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו לא נבין את הקוד הסודי בצורה ישירה, כי אנחנו כמו אותו ילד קטן והרבה יותר חמור ביחס להורים. הילד ביחס להורים זה כאנו כאפס לעומת אנחנו ביחס לבורא.
כי היינו כאפס. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? סיפר לנו סיפור, הולך איתנו מסביב. עכשיו, מה קורה לנו? אנחנו נשארנו עם הסיפור שסיפר לנו הגננת, שאברהם אבינו ישב כחום היום בפתח אוהל, ארבעה פתחים, רץ לאורחים, עשה בקר, הכין חימה, שאלה בשר וחלב, לא ברור. טוב, ממשיכים עליו בסיפור. זה מה שאנחנו יודעים על אברהם אבינו. אוהל, ארבע פתחים, גננת, ציור. זהו. זה מצחיק? בכלל לא. זהו. אבל אם אנחנו מבינים שהסיפור הזה הוא מעטפת לקוד סודי, שאנחנו צריכים לחשוף אותו, וככל שמתעמקים יותר, וככל שלומדים יותר, וככל שמגיעים לשלבים מתפתחים יותר, מגלים עומקים יותר גדולים, וממילא מבינים את המשמעויות בצורה יותר עמוקה ויותר מדויקת, אז אנחנו ודאי לא תקועים בסיפור. אומר הרב, וכאשר אותו המובן של הסיפור, היסוד הפנימי שבו, שהוא צריך לרשום בנפש, אם יתואר כפי פשוטו, לא נוכל מרחוק לפעמים להבין את עיקר ערכו, מרחוק הכוונה במבט חיצוני ושטחי. כי אנחנו אותו ילד שנמצא רחוק. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אנחנו עדיין בתורה שבכתב, עוד בכלל לא הגענו לדברי חז"ל. אנחנו עדיין בתורה שבכתב. אז נשקל בשקל הקודש, על פי אל דעות, באיזה לבוש יתלבש הסיפור? הקדוש ברוך הוא ילביש את הקוד הסודי בסיפור, ואז ייתן לנו תורה עם סיפורת. אבל העיקר זה לא הסיפור. העיקר זה הרעיון, זה העיקרון, זה האידאה, זה הערך, זה המשמעות. באופן שכאשר יגיע אלינו, אנחנו כמו הילד. כשההורים יספרו לנו את הסיפור, אז אנחנו, בתובנה, אפילו הילדותית שלנו, נבין את המסר. באופן שכאשר יגיע אלינו, יהיה ערכו ממש אותו הערך הראוי שיעשה רישומו עלינו. עד לכאן תורה שבכתב. רבותיי, זה משנה לגמרי את כל התפיסה. לגמרי, אם אנחנו לא מבינים, אני חושב, אני יודעתי, העין היה הזה, הפסקה הזאת, העמודה הימנית הזאת, היא צריכה להיות הפתיחה ללימודי התנ"ך בישיבות, במדרשות, ודאי באוניברסיטאות. זה הפתיחה ללימודי תנ"ך. בלי זה לא מבינים כלום. לא רק שלא מבינים כלום, מבינים עקום. אנחנו לא נספיק. ברשותך, עופר. בבקשה. כתוב וישכב, עוד לא סיימנו. אם התורה הייתה רוצה להגיד ויבלבל, הייתה כותבת ויבלבל, אז למה כתוב וישכב? תחליטי התורה, ריבונו שלום, תחליט, זה וישכב או ויבלבל? אם זה ויבלבל, תכתוב ויבלבל. אם זה וישכב, תכתוב וישכב. בלבלת אותנו. אז תכף, שנייה. אומר, עד לכאן תורה שבכתב. אומר הרב, ובזה המהלך תתאחד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. אם תורה שבכתב היא בעצם הלבוש, הסיפורים של התורה שבכתב הם בעצם לבוש לקודים הסודיים לעקרונות, אז תורה שבעל פה גם היא לבוש, אבל זה יותר עמוק מזה. כלומר, ובזה המהלך תתאחד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. כלומר, שאם במהלך הזמני יימצא שאותו הרושם שהמעטפה של העניין פועל עלינו כבר יצא מגדרו מצדנו, לתורה יש קודים סודיים והקדוש ברוך הוא סיפר סיפור. ההורים סיפרו סיפור לילד, אבל יש מצב שהילד קולט את הסיפור ולא קולט את המסר. את צריכה לבוא הדודה אחרי ההורים, או הסבתא, ולהסביר לילד בעצם למה ההורים התכוונו. אבל יכול להיות שגם הדודה מספרת בסיפור, אבל הסיפור שלה זה כדי להחזיר לקוד הסודי. אבל מה יכול לקרוא מזה? שיש קוד סודי, הלבשנו על זה סיפור, הלבשנו על זה עוד סיפור, ואיפה הילד נמצא עכשיו? בסיפור השני. הוא באאוט לגמרי. הוא בכלל לא בכיוון. חכמים לא התערבו. אני אגיד בצורה פשוטה מאוד. כשהקדוש ברוך הוא ידע שאפשר, זה הרב אלישע מאחר, אני חותם. יש לנו זמן. כשהתורה ידעה, כתוב פה שעה, אני לא אגיד לכם מה באמת יקרה. מה? זה לא נבואה, זה פשוט נבואה שנצחה לדורות. זה כבר לא זביעות עין, זה כבר סימנים, זה לא... ברוך השם, צורכי עמך ישראל מרובים. נחזור רגע אלינו.
במקום שהקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו נקלוט את הקוד הסודי, כתב לנו ישר. במקום שידע שלא נקלוט את הקוד הסודי, סיפר לנו סיפור. אנחנו צריכים לקלף את הסיפור, להגיע לקוד. במקום שחכמים חששו שאנחנו ניתקע בסיפור ולא בקוד הסודי, אמרו לנו את מה שאמרו כדי להחזיר אותנו לקוד הסודי. במקום שחכמים ידעו שנבין דרך הסיפור את הקוד הסודי, הם שתקו. למה על כל פסוק אין דרשה בחז"ל? למה על כל פסוק אין פירוש רש"י? למה רש"י בחר מכל המדרשים המופיעים במדרש דווקא את המדרשים שהוא בחר? כי רש"י חשב שזה הקוד הסודי. אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטון, נגיע לזה עוד מעט. כלומר, חכמים במהלך הדורות סיפרו לנו סיפור, או דרשו לנו איזה דרשה, או אמרו איזשהו מאמר, שהוא מחזיר אותנו למה שהיה באמת, ויותר חשוב ממה שהיה, למשמעות של מה שהיה. זה הרבה יותר חשוב ממה שהיה. לכן כשחכמים חשבו, חששו, שאנחנו לא נדע לתרגם במילון של התורה את המילה וישכב, ונתרגם את זה במילון של אבן שושן או אליעזר בן יהודה או הכותרת של העיתון, כפי שהיא מופיעה היום, לא בדקתי. איך היום מתרגמים וישכב? באו חכמים אמרו, תיזהר, במילון של התורה המילה וישכב זה משהו אחר לגמרי. אמרנו כבר עשרות פעמים. כשחכמים חששו שנבין את המילה בראשית במובן של בהתחלה, מיד עצרו את הדברים. אין ראשית אל התורה, אין ראשית אל ישראל. תעצור! אתה לא מבין תורה ישראל, אתה טועה טעות חמורה. אם אתה מתרגם את המילה בראשית, לפרסט. אם אתה מתרגם את המילה שמיים, לתחלת שם למעלה, זה טעות חמורה, תעצור! אש ומים, זה משהו אחר לגמרי. למילון, לתורה יש את המילון שלה. והמילון שלה זה דברי חכמים. והטעות הקריטית שלנו, שאנחנו מבינים את התורה לפי מילון אבן שושן. ואחרי זה יש לנו קושיות. זאת הטעות שלנו. אז כשחכמים ראו שיש סכנה שלא נקלף את הסיפור ונגיע אל הקוד הסודי, התערבו מיד, אמרו, הנה הקוד הסודי, אל תתבלבל. בואו נקרא את זה. ובזה המהלך תתאחד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב, שאם במהלך הזמנים יימצא שאותו הרושם שהמעטפה של העניין פועל עלינו, כבר יצא מגדרו מצידנו, כי אנחנו תקועים במעטפה, אנחנו אותו ילד שיודע את המשל אבל בכלל לא קרוב לנמשל, והדבר ממילא פועל עלינו שלא כפי המובן הראוי, כי אנחנו תקועים בסיפור. על כן או על כורכך, תגלה אז לנו האורה של תורה שבעל פה על פי רשומי הדרשות. אז חכמים, תורה שבעל פה התערבה, חכמים התערבו, להוביל את רעיוננו אל עצם המאורה כמו שהוא. כשכתוב בתורה וישכב זה בלבל את המצעים, אבל סוף סוף כתוב וישכב, תכף נראה. זה בלבול המצעים, והנפקמינה לדורות זה בלבול מצעים, אבל אצלנו בתורה מה נקרא? עוד מעט, וישכב. ותכף נראה מדוע. שאז, בקבצנו יחד את הרושם הפשטי הנראה מדברי תורה בחיצוניותם, ואת הרושם החיפושי הבא מעומק הדרשה, וחשוב מאוד שנקרא גם וישכב וגם ויבלבל, שכל אחד מאלה יש לו נטיות מיוחדות לפעול על הנפש. המובן הפשטי מצד פשטותו ורגלנו בו מנעורים, ותכף נבין יותר, והרושם המדרשי מצד חידושו ורומות מחקרו, והתחברם יחד, ישמר הרושם הנרצה כפי המחוגה האלוקית, הראויה לדרכי תורת חיים על ישראל. אז זה לא שחכמים באו והחליקו והגלו את הפינות. חכמים גילו לנו באמת מה כתוב בתורה. ואם אני לומד תורה שבכתב בתורה שבעל פה, אז אני יכול להגיע להיות אדם בן 100, שהוא פשוט אותו ילד שתקוע בסיפור עם הבננה. זהו. ועכשיו אני אומר דבר חמור, אבל אני ממש מתחנן שלא נפתח עכשיו את הסוגיה הזאת. וזה לא משנה אם הסיפור שהתורה מספרת היה או לא היה. זה משנה אם הסיפור הזה היה. אבל זה לא העיקר. העיקר זה מה המשמעות לדורות. אם אברהם אבינו פתח את האוהל עם ארבעה פתחים, אבל אני לא אפתח את האוהל עם ארבעה פתחים, אז אין שום נפקמינה לזה שהוא פתח את האוהל. העיקר זה לא מה שהוא עשה. העיקר זה מה שאנחנו בני אברהם עושים. העיקר זה המשמעות לדורות, העיקר זה לא הוא. אז ריבונו של עולם, תגיד, אני רוצה להבין כבר, הציור שציירתי אצל הגננת, זה נכון או לא נכון? תשובה לא מעניין אותי בכלל. מה שמעניין אותנו זה מה המשמעות לדורות. אז עכשיו נקצין את השאלה, אז מעמד הר סיני היה או לא היה? היה. לא נשבור עכשיו את הכל. היה. שעה מאוחרת, גם עם האיחור הזה יש איזה סיום. כי זה קוד סודי, לא כל אחד ראוי להבין את הקוד הסודי. תגיד, אתה כאבא, תגיד לילדים שלך את כל מה שאתה יודע. תגיד את זה במילים שאתה יודע. בסגנון שאתה יודע, מה פתאום? לכל אחד מדברים בשפה שלו. אנחנו צריכים לצאת מהשיעור הזה, קודם כל בידיעה ראשונה, שאנחנו לא מבינים כלום. לא יודעים כלום. קודם כל, אני לא יודע מה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ והארץ היה תוהו ובוהו. קודם כל בוא נסכים, נחליט, שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. אחרי שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, עכשיו צריך לצעוד במסילה של דברי תורה שבכתב ושבעל פה, כדי להתחיל קצת להתקרב לדעת. אבל אנחנו רוצים ללמוד על רחל, אז תכף נגיע לרחל. כנראה שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו. וגם חז"ל סמכו עלינו כנראה. במקום שיכולים לטעות, אז כמו שהתורה הלבישה הסיפור, חז"ל הבהירו לנו את הדברים. מה היה שם? אני אגיד את זה אולי בצורה קצת יותר מסודרת ויותר עקרונית. כשהתורה מספרת וישכב ראובן את בלעם. ראובן זה לא אדם ששמו ראובן. זה לא רק אדם ששמו ראובן. ראובן זה את התכונה הראובנית המופיעה בעם ישראל במשך כל ההיסטוריה. בלעה זה התכונה הבלהית נקרא לה, המופיעה במשך כל ההיסטוריה. ובמשך כל ההיסטוריה תהיה מציאות של וישכב ראובן את בלעה. כשרחל קבורה בדרך, זה לא שהיא קבורה בדרך. היום אנשים רצים לקבר רחל, עשרות אלפי אנשים. צריכים אבל לכוון את התפילות, לכיוונים הנכונים. אם אנחנו לא יודעים מה זה רחל, מה היא בכלל, לדורות, אז על מה אנחנו מתפללים? אז בואו נלך ללאה, היורצייט, מה אתה רוצה? היום מדליקים נר לרחל. אנחנו כאלה קטנים. זה דברים חמורים, זה לא דברים פשוטים. רחל זה אידאה הנקראת רחל. יעקב זה אידאה הנקראת יעקב. ישראל זה אידאה הנקרא ישראל. רחל ולאה זה שתי אידאות. המתח ביניהם הוא מתח בין שתי אידאות. בין שני רעיונות. אז הייתה רחל והייתה לאה. הם היו בגוף. שקלו 80 קילו. היא הייתה יפת תואר. עיני הרכות? כן או לא? כן. אבל מה זה עיני הרכות? א', פשט עיני הרכות. דרך אגב, הרמב"ן מסביר שלמה רחל הייתה רואה ולא לאה, אם לאה בכורה? כי עיני הרכות. אז אם עיני הרכות, הן לא יכולות לעמוד בשמש. אז היא לא יכולה להיות רואה צאן. לעמוד כל היום בשמש. רחל, כן. זה פשט שהוא לא סותר את העומק של עיני הרכות. כשהתורה אומרת רחל הקטנה ולאה הגדולה, זה לא רק שלאה היא הבכירה ורחל היא הצעירה. אומרים חז"ל, רחל היא קטנה, מתנותיה לדורות קטנים. לאה היא גדולה, מתנותיה לדורות גדולים. רחל לשעה, שאול לשעה, משיח בן יוסף לשעה. לאה, מתנותיה הגדולות. דוד, מלך ישראל חי וקיים. זה לא לשעה. אז אנחנו נתקעים בעיני לאה רכות. רק במובן הפשטני. עיני הלאה רכות זה בכל הרמות. מה זה בכלל עיניים? מה זה רוך? מה זה נוח? מה זה מבול? אני בטוח שאם נשאל עכשיו מה זה מבול, כולנו נגיד מבול, זה גשם שוטף שהחריב את העולם. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, אין מבול, והכל בסדר. אז מה זה קשור אלינו בכלל למבול? אז למה אנחנו מבזבזים שבוע שלם על פרשת נוח? חבל הזמן, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה כבר. אז בואו נדלג הלאה. נגיע לקשת, חבל הזמן. לא. זה טעות חמורה. ולא משנה עכשיו אם זה היה או לא היה, ונגיד שזה היה. אבל העיקר זה מה המשמעות של מה שהיה. עכשיו נגיע יותר אלינו. רבותי, הפסקה הזאת צריכה לימוד, צריכה חזרה. בלי זה אנחנו ממש לא רק בורים והמארצות, אנחנו יכולים להגיע לכפירה בלי זה, בלי הפסקה הזאת. פעולת האבות, כשהרמב"ן אומר, רק עוד משפט אחד, כשהרמב"ן אומר, היא באמת רחל מתה ברמה. היא מתה בבית לחם בנימין ולא בבית לחם יהודה. אבל יעקב אבינו קבר אותה על פי הדיבור בדרך של עתיד. אומר הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים. מה זה דרך של עתיד? כנראה שהאישיות הרחלית היא אישיות של דרך שתופיע לכל הדורות. וכל הדורות זה יופיע גם בדור שלנו. ותכף נגיע לנקודה המרכזית שאליה אנחנו רוצים להגיע היום. פעולת האבות הגדולה מאוד על ישראל, היא כוללת גם כן. כשאני אומר רחל אמנו, זה לא שפעם הייתה אישה שקראו לה רחל, שהולידה שני ילדים שהיו חלק מ-12 השבטים. זה לא זה בכלל. האישיות הרחלית היא אישיות שמופיעה כאימא של עם ישראל. אז יש משהו בעצמיותנו שהוא רחל. כולנו רחל כאן, וכולנו לאה כאן, וכולנו אברהם, וכולנו דרך אגב גם נוח, וכולנו גם אדם הראשון. כולנו. פעולת האבות הגדולה מאוד על ישראל. איך האבות פעלו על ישראל? איזה פעולה גדולה הם פעלו עלינו? בזה שמה שהם, התכונות שלהם, זה התכונות שלנו, רק ברוך הוא בחר בהם, כי מהם תצא אומה ישראלית. אז התכונות שלהם זה התכונות שלנו, והתכונות שלנו זה התכונות שלהם. אז הם זה אנחנו. ברקר הדאבוע, הגנים, הרוחני שלהם זה אנחנו. זה מתגלה אצלנו. פעולת האבות הגדולה מאוד על ישראל בכך שהם עשו אותנו מה שעשו אותנו, ואנחנו עשינו אותם מה שהם, כי הרי הם, כמו שכותב הרמב"ם בסוף במורה נבוכים, הקדוש ברוך הוא בחר בהם כי עתידה לקום האומה הישראלית מהם. פעולת האבות הגדולה מאוד על ישראל, היא כוללת גם כן שכל פרטי סדרי חייהם, כל הפרטים שהתורה מספרת, שהתורה בחרה לספר, מה שנצח לדורות, פעלו את פעולתם על האומה, בהווה ובעתיד וקל וחומר באהבה. היום, בדור הזה, בשעה הזאת, רחל ולאה עכשיו מתמודדות. בשעה הזאת, ראובן שוכב עם בלעה, מבלבל את המצעים. בשעה הזאת, רחל קבורה בדרך, עכשיו קוברים את רחל בדרך, לא לפני 3,000-4,000 שנה, עכשיו. כי הם זה אנחנו. וכל פרטי סדרי חיים זה אנחנו. כשהרמב"ן אומר, מעשה אבות סימן לבנים, זה לא כמו שהסברנו בהתחלה. שמה שקרה להם, התורה עשתה איתנו חסד, הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד, גילה לנו את הסודות שעתיד להיות, עתידים להיות. לא. היות והם, זה האישיות של, האישיות שלהם והאישיות שלנו, אז מה שהאישיות שלהם מוציאה אל הפועל, זה בעצם האישיות שלנו מוציאה אל הפועל. אז מה שנקרא, כדת יצחק אצל אברהם, יכול להיות שזה יהיה כל 2,000 שנות גלות ושואה. מה שנקרא הסכם השלום, הפרשה שלנו בין אבימלך לבין אברהם, אצלנו יופיע במה שנקרא היום הסכם שלום, כביכול. זה יופיע בצורות ולבושים אחרים, אבל העקרונות יהיו אותם עקרונות. כי זה אותה נפש פועלת. אותה אישיות מוציאה את סדרי החיים אל הפועל. זה לא אברהם, יש לו אישיות אחת, ולנו יש אישיות שנייה, ועכשיו כל אחד חי את החיים שלו. אנחנו אברהם. אז ממילא סדרי החיים, הם מופיעים אצלנו, אז בעצם כל מה שיקרה משך כל ההיסטוריה על עם ישראל, הכל כתוב בתורה. הכל קודים סודיים, רק עכשיו צריך לפענח אותם. פעולת האבות הגדולה מאוד על ישראל, היא כוללת גם כן שכל פרטי סדרי חייהם פעלו את פעולתם על האומה בהווה ובעתיד וכל חומר בעבר. זה מעשה אבות סימן לבנים של הרמב"ן. זה לא באיזה רמה פשטנית של ילד קטן, שמה שקרה להם גם יקרה לנו, רק אותה היסטוריה חוזרת. זה לא זה. אותה האישיות של אבותינו, היא אותה האישיות שלנו. אותה נפש הפועל מוציאה פעולות, וזה אותן הפעולות. אז הלבושים השתנו. כל התנאים הסביבתיים החיצוניים השתנו, אבל זה אותו אופי של פעולות, כי זה אותו אופי של נפש פועל. אני מצא להתקדם טיפה. פעולת האבות הגדולה מאוד על ישראל היא כוללת גם כן של, שכל פרטי סדרי חייהם פעלו את פעולתם על האומה בהווה ובעתיד וכל וחומר בעבר. הרוח השורר בבית יעקב, שעל שמו נקראנו כולנו, הוא מתהלך גם אתה בקרבנו. מה שהיה בבית של יעקב, אם יש מתח בין 12 השבטים, עד כדי כך שזורקים את יוסף לבור ומוכרים אותו, זה אומר שמשך כל ההיסטוריה יהיה מתח בין 12 הצדדים שבעם ישראל. עד כדי כך שהכוח היוספי יימחר ויזרק לבור. וזה לא מפתיע כשזה קורה, כי זה אנחנו. עכשיו צריך להבין מה השורשים של זה. ואנחנו מתפלאים שזה קורה, זה כתוב בתורה כבר שמכרו את יוסף, זרקו אותו לבור. זה הווייתנו, זה עצמיותנו. הרוח השורר בבית יעקב שעל שמו נקראנו כולנו, הוא מתהלך גם אתה בקרבנו. וכל האור שבתוכו הוא מאיר בלבבנו עד עד. כל הדברים החיוביים שהתורה מספרת על אבותינו, ובפרט על מה שקרה בבית יעקב, זה קורה אצלנו. וכן חס ושלום להפך. ואם עבר על הבית איזה רושם ערפילי, כמו פה וישלב ראובן את בלעה, כמו מכירת יוסף, וכדומה עד הדרך, הנה הוא עושה גם עלינו את רישומו. זה יופיע גם אצלנו. ואנו סובלים. זה סבל גדול. אבל הוא מתעודדים להעירו, יש לנו תפקיד. לנסות להעיר מה שניתן לפי כוחנו. כיד השם הנטויה על עמו ונחלתו. עכשיו תראו איזה משפט מרכזי של הרב. ואם, עכשיו אנחנו מתקרבים סוף סוף למתח, ליחס שבין וישכב לויבלבל. עכשיו מגיעים לזה. ותכף נגיע לרחל ולאה. ואם איזה רוח עבר, רוחו הגדול והתמים של אבן ישראל, אבן אבא בן, יעקב אבינו, ואנחנו בני יעקב, כפי אותה המידה אשר מילא את הבית, הרוח מילאה את הבית, אנו מלאים גם אנו מאודו. ואם איזה רוח עבר, ועל ידי איזה סכסוך פנימי, נתכווץ מעט אורו של ישראל מופיע בכל עוזו בבית פנימה, הנה ליקוי אור זה מגיע לנו ממרחקים, בתור פגימה גדולה ורבתי ערך. מישהו יודע איפה הטוש נמצא? אפשר להסתדר אולי בלי טוש. בלי טוש. הנה הנח, והנה יתר. נכון ככה זה נקרא? כן. הזווית פה היא, כמה? 30 מעלות, נגיד. 30 מעלות. הזווית פה, בין הנח ליתר, במקום הזה, למטה, בתחילת היחס. והזווית כאן למעלה, היא אותה זווית? היא אותה זווית. אבל זה לא אותו מרחק. המרחק בין האנך ליתר בשורש הדברים הוא קטן מאוד, סנטימטר. המרחק בין האנך ליתר אחרי 2000 שנות היסטוריה זה 10 סנטימטר. כלומר, ליקוי המאורות שהיה אצל אבותינו, אצלם זה ליקוי קטן. אבל איך זה יופיע אצלנו? בליקוי גדול. אז הסכסוכים הפנימיים שקרו בבית יעקב, זה ויבלבל. זה מכרת יוסף בכלל ברובד אחר לגמרי, זה לא זרקו אותו לבור, בואו נצא מהתפיסה הזאת, שהיה איזה בור וזרקו אותו לבור, והיינו במבוא דותן וראינו את הבור מרחוק. זה לא זה בכלל. צריך להבין מה זה בור. צריך להבין מה זה ישמעאלים, מה זה מדיינים, מה זה מצרים. זה מושגים, גם מעשיים, אבל בעיקר רעיוניים, ערכיים, עקרוניים, אומר הרב, ואם איזה רוח עבר ועל ידי איזה סכסוך פנימי, נתכווץ מעט אורו של ישראל מופיע בכל עוזו בבית פנימה, הנה ליקוי אור זה מגיע לנו ממרחקים, בהתחלה זה ליקוי קטן, פה בזווית הראשונה זה ליקוי קטן, אבל ככל שזה הולך ומתרחק, מגיע לנו ממרחקים בתור פגימה גדולה ורבתי ערך. מה קרה שם אצל ראובן ובלעה? בלבל את המצעים. למה? מה היה הוויכוח בין ראובן לבין יעקב, שיעקב חשב שצריך אחרי מותה של רחל להמשיך עם בלעה, וראובן אמר עכשיו הגיע הזמן ללאה. אני מקווה שתכף נגיע לזה. אבל, מה קרה שם אצלם? אצלם קרה בלבול. אבל איך זה יופיע אצלנו במהלך הדורות? וישקף? כדי לדעת שסטייה קטנה במקור, היא גורמת לסטייה חמורה במשך הדרך. כשאנחנו קוראים פה בתורה, מה אנחנו צריכים לשמוע? וישכב. הנה כותרות העיתונים, בבקשה. וישכב. מה אתה מתפלא על מה שקורה? אבל כשאנחנו חוזרים למקור, מה קרה שם? ויבלבל. זה הצד הכפול. אצלנו במהלך הדורות זה יופיע בוישכב, לכן נכתב לדורות וישכב. והכותרות של העיתונים מוכיחים. ובעוונותינו. אבל שם זה היה ויבלבל. זה בכלל לא וישכב. כל אומר ראובן חטא, אינו אלא טועה. אז למה כתוב וישכב? כדי שנבין איך זה יופיע אצלנו. שנבין שסטייה קטנה, היא תופיע אחר כך בסטייה הרבה יותר חמורה. יש לזה השלכות חמורות, אבל אין לנו כרגע את הזמן להמשיך את העניין הזה, כי אני באמת רוצה להגיע לרחל ולאה. להחליף את המיטות. במקום שיעקב יהיה בלילה עם בלעה, הוא יהיה בלילה עם לאה. זה הכל. לכן קראתי, איננו סובלים, הרב אומר מדויק, איננו סובלים ומתעודדים להעירו. זה שיש פוטנציאל למכירת יוסף, למכירת ציבור שלם העוסק במשיח בן יוסף. זה לא חידוש. זה כבר כתוב בפרשת וישב. אנחנו סובלים מזה. אבל צריכים להתעודד, צריכים לראות איך מתקנים, מה שניתן לתקן. יכול להיות. כדי שלא נגיע לוישקף. הנה, הגענו לוישקף. אנחנו חיים במציאות שוישקף, מה יש לנו ספק בכלל? ואז מזדעזעים מכותרות העיתונים. למה? כי קראנו בתורה כמו אותו ילד בגן בגיל 5. עכשיו נגיע לרחל ולאה סוף סוף, זה הנושא שלנו הערב הזה. מה היה הוויכוח בין, מה היה המתח בין רחל ללאה? למה יעקב רצה להתחתן עם רחל? ולמה הקדוש ברוך הוא סידר שלאה תיכנס בדלת אחורית? מה היה יסוד המחלוקת? אומר הרב, אלא מה אני מקיים וישכב את בלעה פילגש אביו, אלבון אמו טבע. אמר אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי, עמד ובלבלת מצאה. אומר הרב יסוד גדול, ההווה והעתיד הם השני העמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט, עושר הבית והאומה. כדי לנהל חיים מתוקנים בחיי הפרט, בחיי המשפחה, בחיי עם, בחיי עולם, חייבים לדאוג להווה וחייבים לדאוג לעתיד. תמיד בעם ישראל, אומר הרב במקום אחר, היו שתי פונקציות מרכזיות, פונקציית המלכות ופונקציית הנבואה. המלכות טיפלה בהווה, הנבואה טיפלה בעתיד. המלך חייב לינוק מנביא, מחזון, מאידאה, מאידיאה, לאן הולכים? מה המגמה? אבל לא יכול להיות שננהל את החיים על פי נבואות. צריך סוף סוף לטפל בבעיות העכשוויות. אז ההווה הוא חשוב בשביל ההווה וגם בשביל העתיד. העתיד הוא חשוב כדי שנדע איך לטפל בהווה, כי אחרת לא נגיע לעתיד בכלל. אז תמיד כל אדם, הוא צריך לדעת לאן הוא שואף, מאיפה הוא מתחיל ולאן הוא שואף, וצריך לדעת לטפל בהווה עכשיו. ולכן תמיד היה קשר בין המלך בישראל לנביא בישראל. הנביא היה נותן את החזון, והמלך היה נותן את הדרך המעשית לממש, להגשים את אותו חזון במציאות. אין הווה בלי עתיד, ואין עתיד בלי הווה. אדם שחי רק את העתיד, הוא יתרסק בהווה, אז הוא לא יגיע לעתיד. אדם שחי רק את ההווה, ההווה ייגמר לו, ואין לו עתיד. סוגיה עצומה שצריך להעין בה, אבל באמת כרגע שהיא מאוחרת. בכל אופן, ההווה והעתיד הם השני העמודים שעל פיהם ייבנה עושר הכלל והפרט. עושר הבית והאומה. עכשיו אומר הרב, עכשיו מגיעים סוף סוף אלינו. מה היחס בין ההווה ובין העתיד? אומר הרב, יש שני סוגים של יחס. יש שתי אפשרויות. יש מציאות שההווה יוביל אל העתיד בצורה חלקה. ניתן דוגמה פשוטה. בחור מגיע למכון מאיר, מתחיל או ממשיך לעמוד על הרגליים, מתפתח שלב אחרי שלב, מגיע אל המטרה, הכל חלק, הכל מצוין. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, מקים עוד יישוב ועוד יישוב, עוד תורה ועוד תורה, מתפתח חומרית, לאומית ורוחנית, שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, הכל הולך ישר. ההווה מוביל אל העתיד בצורה ישרה. ככה צריך להיות, ככה אנחנו רוצים שיהיה, נכון? אדם בא לעולם בריא, מישהו רוצה להיות חולה? אנחנו רוצים ללכת בצורה ישרה, חלקה. כשההנהגה היא מושלמת ומוצלת מכל חתחתים שבדרכים, כשהאדם הפרטי או המשפחה או העם מנהיגים את עצמם בצורה נכונה, אז יגלה ההווה בכל אורו. אז בהווה יהיה מה שצריך להיות בהווה. ההווה יהיה נכון, ההווה יהיה אמיתי. ויהיה גם הוא מדריך נאה לעתיד הנשגב ממנו, הנשגב ונישא ממנו. א', הוא יהיה הווה נכון, ובית ההווה הזה יוביל אל העתיד. דרכי ההווה הנעים והטובים הממולאים ברכה ויושר, הם ראויים מינם לנסות אותנו לעתיד הטוב והמרומם. זה המצב האידיאלי שכל אדם נורמלי רוצה אותו. כל עם נורמלי חפץ בו. זה המצב. התקין. אומר הרב, אבל יש מצב אחר? שההווה מקולקל. שההווה יצא מהסדר. בהווה לא מתגלה מה שצריך להתגלות בהווה, אבל צריך להגיע לעתיד. אז הקדוש ברוך הוא לפעמים מנהל את הדברים באופן כזה, שהוא כביכול מדלג על ההווה. כל דודי מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. הקדוש ברוך הוא מדלג, אני מדלג. מדלג. ההווה הוא מקולקל מאוד, יש בו הרבה בעיות, וההווה הוא גם לא מוביל אל העתיד. ניתן דוגמה פשוטה. אנחנו היום במדינת ישראל. באיזה מצב אנחנו נמצאים? בואו עכשיו נסתכל לגבי במבט רוחני אמיתי. אנחנו הולכים לתיקון עולם. אנחנו הולכים לגאולה שלמה. גאולה שלמה זה עם ישראל בארצו על פי תורתו, בכל ארצו על פי כל תורתו. כל עם ישראל. אז באיזה מצב אנחנו נמצאים היום? איך מצד התועבה יכול להוביל לתיקון עולם, ריבונו של עולם? איך גירוש יהודים ומכירת יוסף בדור הזה יכולה להביא לגאולה שלמה? איך הפקרת פולארד יכולה להביא לגאולה שלמה? איך? זה הסדר הנורמלי? אנחנו חיים בתקופה שכלפי חוץ ככה נראה, שההווה לא מוביל לעתיד. הנכון, ההווה מוביל להתרסקות. היום סיפרו לי שהייתה מכירה של הקלטת של הנאום של בגין, או הכתב של הנאום של בגין, משהו כזה, בשלום עם המצרי. אז אמר מי שאמר, איזה טבעיות, כתב ככה בכתב יד, 8 עמודים תוך 10 דקות. לא צריך כל מיני דרשנים וכל מיני מגידים וכל מיני יועצים. טבעי. לא שההסכם הזה היה נכון, אז זה נעזוב. ההנהגה שלנו, היא הולכת להיות ההנהגה של מלך ישראל, של דוד המלך, או הולכת להיות הנהגה ש10% ממנה בבתי משפט? לאן אנחנו הולכים? מה נראה כלפי חוץ? קטסטרופה. העתיד כל כך לא קשור להווה, ואז מה קורה עם אנשים? מחכים לניסים. שהקדוש ברוך הוא ידלג אותנו פתאום. טק, הנה, דילגנו. בסדר, הגענו. הגענו למטרה. ההווה לא היה עכשיו הדרך, אומר הרב. רק על ידי מכשולים ופרעות ייהרס היחס שבין ההווה והעתיד. והפרט וכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי ההווה. מעין פנות להגיע על ידם לאור החיים הסלול של העתיד. סליחה שאני אומר את זה באופן הבא, זה בדיוק אולי, וסליחה אני מתנצל, זה בדיוק אולי התפיסה החרדית. ההווה הזה יוביל אותנו לעתיד? מה פתאום? אז מה יהיה בעתיד? הרי סוף סוף צריך לתקן את העולם. העולם בסוף צריך לגלות לתיקונו. אל תדאג! הקדוש ברוך הוא ידלג את המציאות. אבל להיות שותפים להווה הזה? בשום אופן, בשום דרך, מה פתאום? זה לא הווה שמוביל אל עתיד. אומר הרב, הרוח העצור בראש מקור בית יעקב נתן לנו אלה שני הדרכים הכלליים. יעקב אבינו היה צריך להתחתן עם שתי נשים, כי הוא בעצמו היה שני צדדים. הוא היה יעקב, זה ההווה שלא מוביל אל העתיד. זה הווה מעוקב בקף ובקוף, הקיבה. יעקב אבינו גם ישראל, ישר אל. זה כן מביא אל העתיד, הכל ישר. יעקב אבינו צריך להתחתן עם שתי נשים. כי זה לא יעקב אבינו האדם, זה עם ישראל לדורות. רחל, אני מקצר את התהליך, רחל היא האהבה הראשונה של יעקב. זיווג ראשון, פגישה ראשונה, הכל חלק. מי זאת רחל בשביל יעקב? רחל זאת האמא שאומרת, אם אפשר לומר את המשפט הבא, ההווה הוא ישר והוא בדרך אל העתיד. והכל מחובר חלק. והכל מובן לנו, ויעקב אבינו אוהב אותה, והוא רוצה דווקא אותה. לאה, מלשון לאות, לא. לאה זאת האמא, שאומרת לא. יש צד בעם ישראל, שהוא צד כזה שלווה מסובך, והקדוש ברוך הוא מתערב, הקדוש ברוך הוא דוחף את העתיד, הקדוש ברוך הוא דוחף את לאה. הפלא הגדול הוא, שהמאבק בין רחל ללאה הוא מאבק עקרוני. האם ההיסטוריה שלנו, של עם ישראל, היא תהיה כמו רחל או כמו לאה? האם זה יהיה זכו או לא זכו? האם זה יהיה חישנה או ביתה? באיזה צורה זה יהיה? זה יהיה הווה שהולך אל העתיד ישר כמו רחל? או זה יהיה הווה שאתה עומד נדהם איך הוא יגיע אל העתיד בסוף, כמו לאה? היה מתח קשה בין שתיהן. החידוש העצום הוא שרחל, כששמה לב שכנראה הדרך של הקדוש ברוך הוא להכניס את לאה במקומה, כנראה שיש מקום ללאה. אז רחל עם כל הענבה שלה ועם כל הרחמים שבה אומרת ללאה, אני מוסרת לך את הסימנים. קחי את הסימנים, אני יודעת שנכון שהדרך שלי היא הדרך הרצויה. היא הדרך אולי יותר שלמה של קידוש השם מתוך קידוש השם.
אבל אני יודעת, אומרת רחל, שמהלך ההיסטוריה יהיה קידוש השם מתוך חילול השם. אז אני מוסר לך את הסימנים, קחי הנה סימנים. ואז מתחילים החיים של רחל להסתבך. כי רחל מודה ללאה, אבל לאה מודה שרחל היא עקרת הבית, היא עיקר הבית. זה היחס בין רחל ללאה. רחל קבורה בדרך, כי רחל היא בעצם האמא שהדרך מובילה אל העתיד. זה דרך של עתיד. אז איפה רחל קבורה? תחליט. ברמה או בבית לחם? איפה היא קבורה? תשובה. תלוי אולי על איזה רחל אתה מדבר. אם אתה מדבר על רחל ההיסטורית, אולי היא בכלל לא קבורה בבית לחם, בקבר רחל של היום. אולי היא קבורה ברמה. אבל אם אתה מדבר על רחל, הרחלית שלנו, על רחל, אמא רחל, על אמת, שהיא חיה עכשיו בקרבנו, אתה יודע איפה היא נמצאת? בבית לחם. אתה יודע למה? רגע, הגוף שלה שם, בוא נחפור, נחפש. אולי הוא ברמה, מה אכפת לך בכלל? היא נמצאת בבית לחם. כי רחל היא האמא של הדרך, היא האמא שמגלה שיש לעם ישראל את היכולת ללכת בדרך ישר. אבל רחל מודה שלפעמים צריך לתת את השרביט ללאה אם אין ברירה. רחל אומרת, אני רחל, וכל מה שהוא יהיה לאה הוא מבחינתי לא קיים. רחל אומרת, אני מודה שצריך להכניס את לאה, ורוב שבטי ישראל יבואו מלאה, ולא ממני. כשאדם הולך לקבר רחל, על מה הוא צריך להתפלל? לפי זה יוצא שהוא צריך להתפלל על שני דברים. הוא צריך להתפלל לרחל שסוף סוף תופיע הרחליות בעם ישראל. המציאות הרחלית הזאת שההווה הוא ישר ומתוקן. רחל, תעשי אותנו ישרים, שנגיע אל העתיד המתוקן בדרך הישרה ולא בדרך עקומה, לא במשברים וחתחתים וקלקונים ומורכבויות כאלה. ב', שאם אחרי כל מה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא עושה משהו, את מה שהוא החליט, תן לנו את הדרך להיות כמוך. תן לנו את היכולת למצוא את הסימנים ללאה. לא לוותר על הרחליות. המאבק בין ראובן ליעקב היה שראובן אמר, או נתחיל ביעקב. יעקב אמר, אני רוצה את רחל. זה מצב נורמלי. ברגע שרחל מתה, אומר יעקב, אני ממשיך עם בלהה, כי זאת השיטה. אומר ראובן, ריבונו של עולם, אתה לא שמת לב שהקדוש ברוך הוא דחף לך את לאה? הנה, עכשיו בלהה מת, עכשיו רחל מתה. זה עוד ראיה שנייה. א', הקדוש ברוך הוא הכניס לך את לאה בדלת אחורית. ב', רחל מתה. מי נשארה עכשיו? לאה. הוויכוח בין ראובן ליעקב, זה ויכוח של שכב או לא שכב? מה אנחנו אותו, הילד עם הבננה? הוויכוח בין ראובן ליעקב הוא ויכוח עקרוני. איך להתייחס לגאולה שלנו. איך להבין את המציאות שבה אנחנו חיים היום. זה הוויכוח. ראובן אומר, לא אכפת לי העתיד, אני רוצה לקפוץ, סליחה, לא אכפת לי ההווה, אני רוצה לקפוץ לעתיד. זה ראובן. ההווה מעייף אותי. יעקב אומר, לא, מה פתאום? אתה לא מבין שאני צריך ללכת בדרך של רחל? נעצור עוד דקה. כשבאה רחל ומפייסת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מנשה העמיד צלם בהיכל, יש יותר קלקול בהווה מזה? יש יותר קלקול מלהכניס את הצלם, בתוך הקודש? יש הווה יותר מקולקל מזה? יש, חס ושלום להגיד את המשפט הזה, רחל יותר לא רחלית מזה? הווה יותר לא הווה מזה? יש יותר לאה מהמצב הזה? המצב של צלם בהיכל, זה המצב של לאה, של התייאשות טוטלית מההווה. המצב של גלות, רחל מבכה על בניה, זה מצב של התייאשות מההווה, בהווה גלות. אומרת רחל, ריבונו של עולם, אני מוכנה לסבול שההווה לא יהיה כמו שאני חושבת שהוא צריך להיות, שההווה יהיה כמו לאה. אבל ריבונו של עולם, אם אני ויתרתי על צלם בהיכל, סליחה, אני חוזר. אם אני ויתרתי על הבעל שלי, בליל החופה שלי, נכנסתי את לאה, אני מודע שיש קפיצות דרך. אני מודע שלפעמים יש הווה מקולקל ויש קפיצות דרך. אז גם אתה, הקדוש ברוך הוא, תתנהג ככה. מנשה אל מצלם בהיכל, בסדר, הווה מקולקל, אבל אני נכנסתי את לאה. אז גם אתה תכניס את לאה שלך. תקפיץ את עם ישראל שלבים. דרך מנשה בהיכל, דרך הצלם בהיכל. אז כשאנחנו נכנסים ליום של רחל אמנו, כדאי לקרוא את זה אחר כך בפנים, כשאנחנו נכנסים ליום הזה, לי"א חשוון, שהוא יומה של רחל, אנחנו צריכים להתכוון לפי זה שתי כוונות. כוונה אחת, להשתדל כל אחד לפי כוחו, ללכת בדרך שרחל התוותה,
וללכת בדרך שיעקב מתעקש גם אחרי מותה של רחל, להיות עם בלעה. לנסות לבנות הווה שיוביל אל העתיד. כל אחד, גם ברמת הפרט, גם ברמת המשפחה, גם ברמת האומה, כל אחד ביכולת שלו, בכישרון שלו, לפי האישיות שלו. מצד שני, אם יש מצבים שבהם אנחנו רואים שאנחנו משתדלים ויש עיכובים בדרך, אז רחל קבורה בדרך, כי רחל יודעת איך מתנהגים בדרך. רחל יודעת מה הלכתחילה של הדרך, ורחל יודעת מה הבדיעבד של הדרך. הלכתחילה של הדרך זה להיות רחל. הבדיעבד של הדרך זה לתת גם ללאה את המקום, אבל בסופו של דבר רחל יעקר את הבית. אז נזכה בעזרת השם ללכת בדרכה של רחל, שהיא בעצם אנחנו. יישר כוח.